הקיץ 100FM מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. היום בהמשך התוכנית ננסה להסביר מדוע כדאי שנפחית בצריכה של עופות. לא תאהבו את זה, גם אני לא אוהב את זה, אבל לפחות בעיניים כוחות לטובתנו, כנראה לטובת העופות גם כן. נבחן פתרונות בערים שלנו להתחממות הגלובלית, מה באמת אפשר לעשות, כי גלי החום הולכים וגדלים וגוברים. ננסה להבין לאן הולכת ארצות הברית של אמריקה. יום הולדתה 250, חל מחר. נדבר על ספר חדש שמתאר הרבה סיפורים על תולדות היישוב שלא סופרו. נדבר גם על פתרון אפשרי להסכמי הסחירות שעליהם רבים מאיתנו חותמים, בין כסוחרים, כן, בין כמזכירים. כדי לאזן את כל האתגר הנפשי הזה, נשוחח עם דני רובס, מוזיקה שמביאה לי, אני מניח שגם לכם, הרבה מזור נפשי. כל התוכנית עטופה במוזיקה שערך הלל אברמוביץ', על הפקה אור פרץ ועידן ריבר, רים את הצד הטכני, קובי גרבסקי. אנחנו באלף ימים לשבעה באוקטובר הנורא, אנחנו גם מציינים מחר את יום הולדתה ה-250 של ארצות הברית, ויש קשר, הידידה ובעלת הברית הכי חשובה לנו, אז חשבנו שאנחנו כמדינה נשקיע ביחסים האלה את מרב המאמצים, המחשבה, כי בלשון המתה, כנראה שהקשר איתה הוא כבר לא מה שהיה, ובטח לא עם הקהילה היהודית בארצות הברית, שלא טופל כמו שצריך. על כל הדברים האלה אנחנו נדבר עם לילך סיגן, חוקרת תקשורת במפרסת בר אילן, עיתונאית גם סופרת. שלום לילך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אפשר להגיד שכל מה שחששנו קורה, למשל מה שקורה עם המועמדים הדמוקרטיים בארצות הברית, בניו יורק?
האמת, אני חושבת שיותר ממה שחששתי קורה. בחיי, אני מביטה במה שקורה שם, ואני קצת, כל פעם אני משפשפת את העיניים מחדש. המועמדים שנבחרו בניו יורק בשבוע שעבר, הם קיצוניים באופן, באמת, עבורנו כישראלים, כמעט בלתי נתפס. זה אנשים שיצאו להפגין בשמיני באוקטובר, שטוענים שישראל לא צריכה להתקיים, שכמובן, ברור, שאם חס וחלילה הם באמת ייבחרו בבחירות האמצע לקונגרס, הם יצביעו נגד כל שיתוף פעולה עם ישראל. זה ממש מצב מסוכן. תראה, קודם כל, באמת צריך לראות מה קורה למפלגה הדמוקרטית. יש שם הקצנה מאוד קשה, שבעיניי גם מסכנת את המפלגה, כי אנשים שהם יותר מתונים, ליברלים מתונים ומרכז, וואלה, אני חושבת שהתקשו להצביע לדברים כאלה. אז אני לא יודעת איך יהיה להם בבחירות האמצע שהתקיימו בתחילת נובמבר, אנחנו נחכה ונראה. אבל יש שם הקצנה מאוד גדולה, וזה לא הדבר היחיד. אנחנו בעצם רואים הרבה סימנים לזה שאנחנו מאבדים את היחסים עם אמריקה. ואני חושבת שהמון ישראלים לא מספיק מבינים את המשמעות העמוקה והמסוכנת של הדבר הזה. אין לנו באמת אלטרנטיבה לנכס האדיר הזה, שאנחנו תחזקנו במשך עשרות שנים בצורה נפלאה ומאוד מאוד טובה. נכון, היו חיכוכים, היו ויכוחים, אבל אנחנו תחזקנו את הקשר עם אמריקה, את הקשר הדו-מפלגתי, היו לנו קשרים מעולים גם בקונגרס, גם בסנאט. הכי חשוב, דעת הקהל האמריקאית הייתה בעדנו. ברגע שדעת הקהל היא בעדנו, אז גם נבחרים אנשים שמרצים את דעת הקהל הזו, ואחרי זה מצביעים בעדנו. הדבר הזה, בשנתיים וחצי האחרונות, מאז השביעי באוקטובר, אנחנו איבדנו. אנשים לא נותנים על זה את הדעת, והרבה פעמים אני שומעת אנשים אומרים, יאללה, לא צריך אותם, אתה יודע, כל מיני אמירות כאלה.
כן.
כי, ואני מבינה את זה, כי זה באמת מעצבן, וזה מעליב, ואני מבינה את זה לגמרי, זה מאוד רגשי. אבל בסוף, יש פה עבודה מקצועית שצריכה להיעשות, לא נעשתה במשך שנתיים וחצי, ואני אגיד יותר מזה, לא רק שהיא לא נעשתה, לא משפרים אותה, כאילו אני פה ושם שומעת, נניח מינו עכשיו את ציפי חוטובלי לרשות מערך ההסברה. במשך שנתיים ורבע לא היה ראש מערך הסברה, שהתדמית שלנו פשוט ירדה לשפל המדרגה. עכשיו מינו את ציפי חוטובלי, האמת אין לי שום דבר נגדה, אני חושבת שהיא אישה מאוד חכמה ומוכשרת, אני לא חושבת שהיא יכולה לעזור לנו בקרב הקהלים שאותם איבדנו. זו דוגמה אחת, כן. אתה יודע, יש כל כך הרבה דוגמאות, אנחנו לא שם. יש דבר שנקרא מלחמה רכה, האויבים שלנו עובדים בזה, פול גז, ואנחנו לא משתתפים במלחמה, וכל יום מפסידים עוד נקודות ועוד נקודות ועוד נקודות, וזו סכנה ביטחונית לא פחות מהטילים הבליסטיים של איראן.
אולי קצת יותר, עד עכשיו תמיד ידעו שביום פקודה ארצות הברית תבוא להגן עלינו.
בדיוק.
אנחנו זוכרים את ג'ו ביידן עם הדונט.
זה לא רק להגן עלינו, אתה יודע, היא מגנה עלינו גם באום, בהצבעות. כן. עצם זה שמדינות ערב יודעות שאמריקה איתנו, וואלה, זה גורם מרתיע מאוד. אז זה לא עניין של מה בכך. אנחנו באמת, הנכס הזה, וגם אין לנו אלטרנטיבה.
לא.
מה, עם מי נעשה ברית? עם סין?
לא.
עם רוסיה? אין אלטרנטיבה.
החלטנו...
או אמריקה או כלום, והכלום הוא גרוע
כן.
מאוד.
בשנות ה-50 עוד החלטנו שאנחנו הולכים לכיוון המערבי, ולא על היחסים עם ברית המועצות. אז, אבל אני מסתכל על ניו יורק, כמה להערכתך הצביעו עכשיו למועמדים הרדיקליים גם יהודים שגרים בניו יורק?
תראה, קודם כל אחוזי ההצבעה היו מאוד מאוד נמוכים, זה היה משהו כמו 11%, כאילו, אתה יודע, זה לא באמת, הרבה פעמים בבחירות המוקדמות זה הפריימריז שם.
כן.
אז הרבה פעמים אחוזי ההצבעה הם מאוד נמוכים, הם לא באמת מייצגים איזשהו הלך רוח ענק. אבל לממדני, לראש עיריית ניו יורק, אנחנו כבר יודעים ששליש מהיהודים בניו יורק הצביעו עבורו.
כן.
תשמע, הם, באמת זה עיוורון מוחלט. גם יש איזשהו קטע כזה שאנשים מספרים לעצמם סיפורים, כי יש איזשהו הלך רוח מאוד אנטי-ישראלי במדיה. ואני למשל עוקבת, אני חוקרת כבר כמה שנים את הניו יורק טיימס, שהוא, אתה יודע, בניו יורק הוא חזק.
כן.
והם קידמו שם את ממדני מאוד מאוד חזק, הם עושים יחסי ציבור מטורפים לאשתו, שהיא ממש אנטישמית קשה, שחגגה את השביעי באוקטובר ברשתות החברתיות, שבאמת זה דברים שממש הם קשים מאוד לעיכול, והם הולכים ומקצינים, כי אנחנו לא נלחמים בהם. ואנחנו לא לוקחים חלק במלחמה הרכה הזאת. שאתה יודע, זה נשמע כאילו איזה משהו שוואלה, אני יכול לבחור אם כן או לא.
לא, לא, לא.
מה שקורה בשטח, זה לא נכון. זאת אומרת, כמובן, מה שקורה בשטח סופר חשוב, וההישגים הצבאיים שלנו סופר חשובים. אבל אם זה לא מגובה בתמיכה בינלאומית, אנחנו בצרה גדולה, וכרגע זה לא מגובה בתמיכה בינלאומית.
כן, אנחנו ללא ספק בצרה, וללא ספק, נגיד איזה בלשון המטה, לא זרקנו את מיטב המוחות והכישרונות שלנו לתחום הזה.
נכון.
עד כמה...
צריך להבין, צריך כן. גם להבין למה זה קורה. לי יש איזושהי תיאוריה לגבי למה הדבר הזה קורה. אני חושבת שמה שקורה, אנחנו גם לא לגמרי שמים לב לזה אולי, מרוב הרעש והבלגן, אבל מתקיים בגלל האינטנסיביות של הרשתות החברתיות, מתקיים כל הזמן קמפיין פנימי. כל הזמן יש איזשהו קמפיין, והנבחרי הציבור שלנו עסוקים כל הזמן בלקדם את עצמם, ואין להם זמן, פשוט לא נשארת להם אנרגיה. יש איזה משהו שנורא שואב בתוך הקמפיין התמידי הפנימי הזה, ולא נשארת להם אנרגיה להתעסק בדברים שהם קריטיים לביטחון המדינה. ואני חושבת שזה, אתה יודע, אני קראתי לזה נזק אגבי.
כן.
זה הנזק האגבי מהפוליטיזציה המוגזמת והקמפיין התמידי שמתרחש אצלנו בישראל. לא נשארת אנרגיה כדי לטפל בדברים כאלה.
וכמובן הקשר עם הקהילה היהודית שדיברנו גם אנחנו בעבר, שבעצם על מזבח היחסים עם המפלגות החרדיות, עם הציבור הדתי היותר אורתודוקסי בישראל, הזנחנו את הציבור הרפורמי והקונסרבטיבי בארצות הברית.
נכון מאוד, זה כבר קרה מזמן, לדעתי זה כבר 10 שנים
כן.
מאז שהיה הסיפור של מתווה הכותל, והיה שם באמת איזשהו קו שבר שלא פעלנו לאחות אותו, וזה גם כן גרוע מאוד, כי... לקהילה היהודית בארצות הברית יש הרבה כוח. אנחנו צריכים לזכור שיש שתי קהילות יהודיות גדולות שבעצם מייצגות את העם היהודי בעולם. השאר זה באמת מאוד בקטנה. אחד מהם זה פה בישראל, והשני זה בארצות הברית, ובעיקר בניו יורק דרך אגב. ואלה שתי הקהילות שמחזיקות את העם היהודי. והם לא מספיק בקשר אחת עם השנייה. זה הזוי. אנחנו מיעוט כל כך קטן, באמת, תחשוב על זה, יש 2.5 מיליארד מוסלמים בעולם, ובסך הכל 15 מיליון יהודים.
כן.
ואנחנו לא מספיק בקשר אחד עם השני. איך זה קורה? אנחנו צריכים לעבוד ביחד. זה כל כך ברור שזה מה שצריך לקרות. וזה פשוט לא מספיק קורה.
את כמה מעריכה שאנשים כמו חיים סבן או מרים אדלסון בצד הרפובליקני, חיים סבן בצד הדמוקרטי, הם תורמים גדולים? עד כמה תורמים כמוהם בסופו של דבר ישפיעו, בין אם זה בבחירות האמצע עכשיו או בבחירות לנשיאות?
תראה, אני חושבת שמרים אדלסון בשקט, כן, אתה יודע, היא לא בן אדם מוחצן. אני חושבת שהיא, יש לה מקום מאוד מאוד מכובד במפלגה הרפובליקנית. בטח שבבחירות האחרונות מול טראמפ הייתה תורמת מאוד גדולה, הם ביחסים מאוד קרובים, היא ביחסים מאוד קרובים עם וויטקוף. היא מאוד מעורבבת שם, וזה דבר שהוא מאוד חשוב לישראל, ולדעתי, אתה יודע, לא רק לדעתי, לא מעט בזכותה החטופים שלנו חזרו כולם, היא הפעילה לחצים מאוד גדולים כדי שהדבר הזה יקרה, וכולנו חייבים לה על זה המון.
אני קורא לה אסתר המלכה. כן.
סליחה?
אני קורא לה אסתר המלכה, באנלוגיה, כן.
באמת אישה מדהימה, אני ממש, אתה יודע, זה כאילו דברים שאת הלב שלי ממש קונים לעד. ולגבי חיים סבן, תשמע, חיים סבן הוא גם במשך כל השנים היה מאוד חזק במפלגה הדמוקרטית. וואלה, אני לא יודעת להעריך לך איפה זה נמצא היום. המפלגה הדמוקרטית עוברת הרבה מאוד שינויים. באמת החלק האנטי-ישראלי שלה מאוד התחזק, מכיוון שאנחנו לא תחזקנו את זה. ועם כל הכבוד לחיים סבן, שהוא איש יקר ותורם גדול ומאוד מוכשר, אני לא חושבת שהוא יכול לעשות את זה לבד. אנחנו צריכים אנשים טובים שגם יהיו בקשר עם ארצות הברית. באמת, אנחנו צריכים להסתכל על המארג, גם שיש לנו, סתם, תנסה למשל לדמיין, עם מי ישראל כץ, שר הביטחון שלנו, מי המקביל שלו שהוא בקשר ידידותי, מקצועי, שוטף איתו בארצות הברית. הבן אדם בקושי מדבר אנגלית, לא נראה שיחסי אנוש זה החלק החזק שלו. יש לנו שם חור גדול, ראש המל"ל הוא חדש, ראש המוסד שלנו גם לא דובר אנגלית החדש. כאילו, יש לנו המון המון חורים, נוצרו המון המון חורים במקום הזה, ואפילו רון דרמר שעשה עבודה מדהימה, באמת, גם הוא אדם מאוד שקט, שפועל בצנאה והוא עשה הרבה מאוד, גם הוא כבר אין לנו אותו, זהו, הוא כבר לא השר לעניינים אסטרטגיים.
הוא התעייף. אני זוכר שהפעם היה תפקיד מאוד מאוד חשוב, ציר לקונגרס, אם אני לא טועה, בנימין נתניהו היה בתפקיד הזה בצעירותו לפני שהוא היה שגריר באום.
נכון.
זה התפקיד מספר 3, מה שנקרא בארצות הברית, סופר סופר חשוב, והיושים של התפקידים האלה. אגב, מי עולה לטלוויזיה? הייתי בארצות הברית, הסתכלתי על מי עולה מטעמנו. בוא נגיד שאנחנו...
אנחנו לא מאורגנים על זה, תקשיב, זה ממש בדיחה, אנחנו לא מאורגנים על זה, וזה מדהים, כי באמת, כמו שאמרת, בנימין נתניהו בזמנו היה מסבירן מדהים של ישראל בארצות הברית, הוא מכיר בחשיבות של זה, והוא פשוט הזניח את זה לחלוטין לטובת הפוליטיקה הפנימית. מדי פעם הוא מתראיין בעצמו, זה כבר לא עושה רושם.
לא, גם לא טוב כמו שהוא היה.
גם המצב בנימין נתניהו מאוד מאוד ירד. כן. בשנתיים האחרונות בארצות הברית, זה, כל הדברים האלה השתנו, אנחנו כאילו הרבה פעמים חיים באיזה שהם קונספטיות ישנות, שפעם היו נכון, זה בסדר, יש לנו את נתניהו, הוא המסבירן וכו וכו, וואלה, זה כבר מזמן לא נכון, התדמית של נתניהו מאוד גרוע בארצות הברית, וזו גם אחת הסיבות שטראמפ תפס ממנו מרחק, כן. לקראת בחירות האמצע, הוא לא רוצה להיות איזו איתו.
הרבה אתגרים יש לנו, אנחנו...
הרבה.
טוענים שאנחנו עם חכם, העם היהודי, אז העם היהודי צריך להתעשת ומהר. לילך סיגן, חוקרת תקשורת באוניברסיטת בר אילן, עיתונאית וסופרת. היום יש לנו גם טור במעריב.
נכון.
נקרא אותו, כרגיל. נכון. תודה רבה, דברי טעם. כן,
תודה
רבה.
חזקה, חזקה, בלי סיפור נו מעקה.
כן, אז אנחנו מכירים את השיר להקת חיל הים והמילים של יהורם טהרלב והלחן של משה וילנסקי, אבל יש סיפור מאחורי גם החסקה הזה, המצאה ישראלית. בוקר טוב לעורך דין אמיר שושני, טייס חיל אוויר לשעבר ומורה דרך בשעות הפנאי וחובב היסטוריה, וגם מחבר הספר שאני מחזיק פה, ספר שמאוד תהנו לקרוא. ככה בדיוק זה קרה, 200 סיפורים שלא יימצאו בדפי ההיסטוריה. שלום, אמיר שושני.
בוקר טוב, בוקר טוב. באמת מעניין ש... התחלת את הרעיון הזה בשיר על החסקה, כי גם על החסקה כתבתי.
אני יודע, זה לא במקרה. ולכן, אוקיי. לכן אמרתי, אנחנו נפתח את שיחתנו בזה שאתה תספר, זה לא רק על ממציא החסקה, אלא בעצם גם משפחתו של שלמה, אבל אתה מספר הסיפור עם הטוב, נתחיל בזה ואחרי זה נדבר על הספר.
כן, אז זה ככה, שלמה אלחסוף היה אדם שנולד חירש, ובשנים ההם, כמי שנולד חירש גם היה אילם, כי אף אחד לא לימד אותו לדבר. וכשהוא גדל, הוא מסרב להכיר בנחותו, והוא הופך למציל. הוא טוען שבתור מציל, כל מה שאתה צריך לדעת זה לשחות. הרי ממילא אנשים לא שומעים אותך ולא מקשיבים לך, וגם לא שומע אותם. הוא נהיה מציל, והוא ראה שיש בעיה בתל אביב, למצילים, עם הסירות הצלה שלהם. כי כשהם היו מנסים להגיע למקומות שאנשים טובים, אז הסירה הייתה, הכיוון של הסירה, איך אתה משיט אותה, זה חשוב. הוא המציא סירה שנראית כמו עדרה של דג. הסירה הזו היא החסקה, והמצילים מאוד מהר למדו שיש לה יתרון עצום, כי אפשר לחתור בה גם קדימה וגם אחורה. ומאז הוא נהפך לבר סמכה, קראו לו המציל האילם או המציל החירש, אני כבר לא זוכר. והוא כמובן שכולם היו עומדים בתור אצלו בחסקה בשביל לקבל סיבוב, כי אפשר היה לא רק להציל את האנשים אחרים, אלא גם לקחת בחורות ולהרשים אותם בכושר החתירה שלך. הוא נזכר בסיפור הזה מכיוון שיום אחד בספטמבר 1940, לדעתי זה התשעה בספטמבר.
נכון, לפי הספר שלך, כן.
בשעה 4:15 תוקפים מטוסים של כוחות הנאצים את תל אביב והורגים שם 130 איש, שזה נחשב בעצם הפיגוע הכי גדול שהיה עד 7 באוקטובר. אחת מהם הייתה אשתו, וגם המשפחה שלו, כל האחרים.
כן.
זה אחד מהסיפורים שאני כתבתי, שהם באמת נראים לטעמי קצת אחרת, כשאתה לא שומע עליהם בסיפור, בשיעור ההיסטוריה, או בעצם...
אגב, אמיר, אם תשאל אנשים על ההפצצה הזאת בתל אביב בספטמבר 1940, עם כמות גדולה כזאת, חלק אולי שמעו על מפציצים איטלקים שהיו משהו, זה, אנשים לא יודעים. אנשים לא יודעים את זה. כאילו,
ברור שהם לא יודעים, מכיוון שמתי אתה שומע עליהם, אתה אמור לשמוע עליהם בשיעורי ההיסטוריה בבית ספר, שאתה בדרך כלל ישן מתחילת השיעור ועד סופו, או מסלבל בעיניים לא מבינות על המורה, כי שום דבר לא מעניין אותך. אבל אם אתה תשמע, לא את הסיפור של האיטלקים שתקפו את תל אביב, הוא סיפור חשוב. אבל חלק המעניין זה אם אתה מגיע לבן אדם,
נכון.
עצמו, מי שהיה מעורב שם. וזה הספר שלי. אני מגיע לאנשים עם הסיפורים שלהם, אני מתעקש שהסיפורים יהיו שני דברים, אחד מאוד מעניינים, ושתיים יהיו גם אמיתיים, כדי שמי שיצטט אותם לא יגידו לו, אתה מבלבל את המוח.
כן, אני...
בכל מקום שאני כתבתי יש תיעוד על מה שאני כתבתי.
גם הסיפור למשל של מאיר צייג, שנהרג עם עוד, עוד כמה, בחרת דמות אחת מתוך... כמה זה? 139 הרוגים.
כן, נכון.
גם
נכון.
סיפור שלא מוכר, שאתה יכול לספר אותו עכשיו גם בקצרה. אני רואה שיש לך את היכולת גם לספר בקצרה מאוד יפה, שזה גם מחמאה גדולה. כן.
אז ככה, בעניין מאיר צייג, אני חייב להגיד לך שפנו אליי אחרי איזה קבוצה של כאלה שקוראים להם לתת פנים לנופלים, והציעו לי להשתתף גם בקבוצה שלהם. אני לא היה לי זמן בעת ההיא, בשביל לעשות את זה, אבל כן, זה בהחלט כן. תראו, את מאיר צייג אני בחרתי דווקא בגלל שאף אחד לא הכיר אותו. זה היה 140 הרוגים בספינת מלחמה ארין פורה, שהייתה בדרך לאירופה מטעם כוחות הברית והוטבעה. והיו כאלה שכן כתבו עליהם, שהיו בתוך, בתוך הספינה הזאת. עליו אף אחד לא כתב. אני משתדל למצוא את אלה שלא כתבו עליהם. כן, יש כתבו עליהם אחרים. אז לכן מצאתי אותו וראיתי שהוא היה באמת יתום בבית יתומים בלומנטל בירושלים, והוא צריך היה לעבוד למחייתו ולכן הוא לא למד. והייתה לו הזדמנות נהדרת ממש לפני שהספינה הזו יוצאת לדרכה, וכולם ידעו שזה מאוד מסוכן, הנאצים יודעים להילחם, והוא יכול היה, אח שלו בא אליו, אמר לו בוא תעלה על הרכבת ונתחמק, ניסה לנו לפלסטינה, הם היו במצרים, וכאשר אח שלו מושיב אותו ברכבת והרכבת מלכה ישראל, הוא קופץ החוצה ואומר אני לא בורח מהקרב, וחוזר, ושם הוא מוצא את מותו באותה תביעה, באחד במאי 43, אם אני זוכר נכון.
איך אתה התגלגלת?
אז אני כתבתי אליו.
איך אתה התגלגלת להיות מספר סיפורים, כי אתה טייס חיל אוויר לשעבר, אתה יודע, בדימוי אתם 5-5 חיובי ואלפא, לא דברנים גדולים, בטח לא מספרי סיפורים. אני מניח שזו הכללה לא הוגנת, כי בטח אתה תגיד לי שיש הרבה טייסים ורבליים.
הכללה מאוד הוגנת, כולנו טובים. האמת היא כזאת, זה התחיל הרבה אחרי. זאת אומרת, חיל האוויר הייתי כשהייתי בן 18, זה לא נחשב, היום אני הרבה יותר מבוגר. מה שקרה זה שכשהייתי בן 50, אשתי קנתה לי מתנה, שלחה אותי לקורס מורי דרך, ושם פתאום ראיתי שני דברים. אחד, כל מיני דברים שידעתי, פתאום התאספו לסיפור אחד שלם, וכשזה סיפור אחד שלם הוא הרבה יותר מעניין. דבר שני, כבר כשהייתי ילד, אני זוכר שאבא שלי היה יושב ומרתק אותנו בסיפורים, ולימים הסתבר לי שגם אבא שלו היה עושה את זה, לא. הסיפור הסיפורים עובר אצלנו במשפחה. ואני כשאני ראיתי את הדבר הזה אמרתי, הרגשתי בתוכי מין הרגשה כזו שאני חייב לספר. אם תספר וזה לא יעניין, אף אחד לא יקשיב לך. אבל אם אתה מצליח לספר בצורה שאנשים אומרים שזה מעניין, הנה שיחה הקטרתה. למשל, השבוע קיבלתי וואטסאפ ממישהו שקנה את הספר שלי, אומר לי, תקשיב, כותב לי, אני נמצא עכשיו באמצע הספר שלך, ופתאום אני שם לב שאני לא מפסיק לחייך. אמרתי, זה מה הכי טובה שיכולים לתת לי. זה מה שאני רציתי, תקראו את הסיפורים, זה סיפורים קצרים, 700-800 מילים סיפור, אתה לא צריך להתחיל להתרכז, זה ספר של 300 עמודים, אתה לא צריך להתרכז יותר מדי, אתה קורא את הסיפור, יש לך חיוך לא רצוני על הפנים, אתה מוכן לסיפור הבא, אתה רוצה עכשיו, אתה רוצה מחר, הכל בסדר, אבל כל סיפור לכשלעצמו תקרא אותו, הוא מאוד יעניין אותך ואתה תחייך בסופו.
ויש גם חיבורים, מצאתי גם סיפור שלצערנו גם מתחבר לימים אלה ממש, אותו סיפור של מים שחור, ובעצם צעירים שיצאו לטייל שוב בתפיסת ביטחון, לפחות לפי פרשנות שלי, מופקרת גם אז באזור קיבוץ גבולות בדרום.
נכון, למרים שחור אני התוודעתי בטיול שעשיתי לקבוצה של אנשים, ופתאום ראיתי חורשת מרים שחור ליד קיבוץ צאלים, והתחלתי לחפור וגיליתי שלא רק שהייתה כזאת אחת מרים שחור, אלא שהיא מסתבר, וזה קטע גדול, היא מסתבר הבסיס למגש הכסף שכתב אלתרמן. היא הלכה עם איזה תפיסת ביטחון, כמו שאמרת, מופקרת, ליישובים של עוטף עזה, שאז לא היו יישובים של הקיבוצים. זה היו יישובים ערבים, והם הולכים לשם בלי נשק, או עם איזה נשק מפורק ו... כי הם בטוחים שהערבים מורתעים, ואז מסתבר שהערבים האלה לא מורתעים, ומגיעים לכפר שועות, ואלה מתנפלים להם, חותכים אותם לחתיכות. היא במקרה עוד הצליחה לברוח ומתה מאובדן דם, גם מתה, כן?
כן.
ואז מתפרסם ביישוב היהודי איך התעללו בהם הערבים, הכפר קראו לו שועות, לדעתי, ואם אני זוכר נכון, זה בדיוק מול חאן יונס של היום, מה שנקרא, הנכדים של אותם אלה שעשו את זה אז, באו אלינו בשבעה לאוקטובר. וכאשר העניין הזה קורה, ורב סרן שמועתי מספר ביישוב מה עשו לה ולאחרים, ושקברו אותם בקבר אחים, אגב זה לא כן. נכון, אז זאת הייתה שמועה, אז ויצמן באיזשהו קונגרס, בדיוק באיזשהו, כן, זה היה סוג של קונגרס, אומר, אף מדינה לא ניתנה לה השטח שלה על מגש של כסף. אלתרמן שומע את זה, והוא כותב את הסיפור על מגש הכסף, והוא מספר שם על נער ונערה שעומדים, והוא מתכוון בדיוק, לאותה מרים שחור.
אז מאוד נהניתי מהספר, ככה בדיוק זה קרה, אמיר שושני בהוצאת ספרי ניב, ותענוג לשמוע מספר סיפורים שיודע לספר סיפורים.
אוי, זה כיף לשמוע ממך.
תודה רבה רבה על השיחה.
תודה, שלום שלום ושבת שלום למאזינים ולך. טוב,
דברים שאני למדתי פה בתוכנית משיחות עם מומחים ואנשים שיודעים על מה הם מדברים, אז אחת היא שצריכת בקר זה הדבר הכי גרוע לסביבה, כי בקר צורך הרבה מאוד מים ושטחי מרעה, וגם המזון והמים שצריך להכיל את הבקר, וגם הפליטות, ואוף פחות מזהם את הסביבה, אז עדיף שנעבור לאוף, באמת אנחנו אחת המדינות המובילות באכילת עופות. לא יודע אם זה מסורת או קורח, או בגלל שאין לנו הרבה אחו, שהפרות תירנה באחו אצלנו, כל מיני סיבות. בוקר טוב לשחר דיין, מנכ"ל אמנמולס.
בוקר טוב. בוקר טוב ותודה שהזמנתם אותי.
כן, אז אתה תוציא לנו את החשק לאכול עוף במובן החיובי. בוא נתחיל עם זה עם הבריאות שלנו בעצם. עוף נתפס כבשר יותר בריא. האומנם?
אני לא תזונאי, לא רופא, אוקיי. ולוקח מאוד בזהירות את כל מה שקשור בבריאות, אבל אנחנו כן יודעים להגיד היום שגם משרד החקלאות וגם משרד הבריאות בהמלצות שלו לצריכת מזון, מכוון להפחתה דרסטית של כמויות העוף, כמובן גם הבקר, אבל גם העוף שאנחנו אוכלים, ברמת הצמצום של 50%, שמתכננים את התוכניות שלהם לתוכנית הלאומית לביטחון מזון ל-2050.
מדוע?
כי זה פשוט לא בריא לנו. יש לנו המון המון היצע מהצומח, שהוא אגב גם זול יותר וכמובן טוב יותר לסביבה, ועוד מעט נדבר על צער בעלי חיים.
כן.
אבל גם בריאותית.
כי מה? כי בסוף מה זה תנאי הגידול? זה האנטיביוטיקה שאנחנו קוראים עליה?
זה הרבה דברים שאתה יודע, אני שוב, אני מאוד מאוד נזהר.
אתה יודע מה, אני לא אשאל לך מההיבט הבריאותי, אני אומר...
את המחתאות, כן. אבל כן, הזכרת את האנטיביוטיקה, זו דוגמה אחת לזה שהעופות שאנחנו אוכלים הם מפוצצים באנטיביוטיקה. רוב האנטיביוטיקה היום שמשתמשים בה בכלל זה למשקי החי, ובתוך זה הרוב זה הולך לעופות שלנו, משתמשים בזה קודם כל בשביל להאיץ את הגדילה שלהם, ודבר שני בשביל לשמור אותם בחיים, לשרוד, למרות התנאים המאוד מאוד קשים שלהם, והאנטיביוטיקה הזאת, כן, היא מגיעה אלינו. האמת היא שהיא מגיעה אפילו למי שלא אוכל עוף, כי זה כמויות כאלה אדירות שזה פשוט מחלחל לשטחים החקלאיים ולמי התהום וכולי. אז אפילו מי שלא אוכל שניצל או פרגית, מקבל בסוף מהדברים האלה.
אגב, הפכנו באמת לעומת השניצל. אנחנו באמת צחני שניצלים מאוד מאוד גדולים. לא אנחנו המצאנו את השניצל, אולי את השניצל בפיטה. אבל אני ממה שקראתי, בעצם התרנגולות שאוכלים היום, הם לא התרנגולות שאכלו אבותינו וגם לא בני סבנו, בוא נגיד כך, כי בעצם זה תרנגולות שהונדסו גנטית למצב מסוים, לגדילה מסוימת, זה נכון?
כן, תעשיית העופות היא בעצם, יש לה מטרה מרכזית שהיא מקסום רווחים. זאת אומרת, אתה רוצה לגדל את התרנגולים האלה, כמה לגדול כמה שיותר גדולים בכמה שפחות זמן, ובשביל זה פשוט עיוותו אותם גנטית. אנחנו אוכלים, קודם כל חשוב לדעת שהציבור יכיר, העוף, השניצל שאוכלים, זה בסך הכל קשה להאמין, אבל זה אפרוח בין בסך הכל 40 ימים. הוא נראה כמו איזה תרנגול בוגר, כי באמת הנדסו אותו גנטית לגדול מאוד מאוד מהר, להתנפח, לייצר חזה עצום, אבל זה לא תואם את הגיל האמיתי שלו. זה בסך הכל אפרוחים, ואנשים, קשה לתפוס את זה, אבל שהם אוכלים בעצם אפרוחים, מה שקורה זה שהחזה שלהם גדל בקצב כל כך מועט, אבל השלד, הלב, הריאות שלהם לא עומדים בעומס. אז אתה רואה בלולים, התוצאה של זה פשוט אפרוחים שסובלים מצליעות, קשיי נשימה, כאילו הם לא מצליחים לעמוד במשקל הזה, ולפעמים מגיעים ממש לקריסת מערכות. זאת אומרת, בלולים יש לך באמת את כל האנטיביוטיקה שמנסה לשמור עליהם בחיים, ולמרות זה, עשרות מיליונים של אפרוחים לא שורדים אפילו לשלב השחיטה, בגלל התנאים הכל כך קשים האלה.
מה גורם לנו כבני אדם, וזה לא רק בישראל, זה גם בעולם, יש חיות שחלילה לא נאכל אותם, כלומר לא יעלה לדעת שנאכל סוס, לא נאכל כלב, ומצד שני אנחנו אדישים לסבל של עגלים שמובלים בהובלה ימית מאוד מאוד קשה, או לאפרוחים, תרנגולות שציינת עכשיו. מה זה, זה חיות עם, אתה יודע, עם פחות יחסי ציבור? מדוע בעלי חיים האלה? הרי בעל חיים הוא בעל חיים.
נכון. קודם כל יש לא מעט אנשים בעולם שאוכלים סוסים ואפילו אוכלים כלבים. אנחנו רואים את זה במדינות המזרח הרחוק ותמיד מזדעזעים, אבל בעצם כמו שאתה אומר, בסוף זה נשמה, זה בעל חיים שיש לו את היכולת להרגיש כאב, כמו שאנחנו רואים על חיות המחמד, על הכלבים והחתולים, הם מתחברים אלינו, הם נהיים ממש לפעמים כמו חלק מהמשפחה, וזה בעיקר עניין של תרבות, של סוציולוגיה, וגם קצת איזה מין קונפליקט פסיכולוגי, איזו סתירה פנימית שאנחנו, אתה יודע, זה מין אינדוקטרינציה כזאת חינוכית, שזה כן וזה לא, אבל אין באמת סיבה. זאת אומרת, בסוף, אם אני חוזר רגע לתעשיית העופות, מדובר פה באפרוח. כשאתה רואה את האפרוח הצהוב החמוד הזה, אתה בטח לא רוצה לפגוע בו. אבל זה רחוק מהעין ורחוק מהלב. מחנכים אותנו מגיל אפס שאנחנו אוכלים בעלי חיים. יש בעלי חיים שאנחנו באמת פחות אוכלים, ויש כאלה שיותר. אבל כשאתה צולל עם בן אדם לסיבה למה לא לאכול כלב וכן לאכול עגל חמוד או כל בעל חיים אחר, אין באמת סיבה. זאת אומרת, זה פשוט ככה כולם עושים, אז זה מה שאני עושה. ואם כולם עושים, אז זה מנורמל, וכמובן שזה חוקי, אז זה גם, זה מין תחושה כזאת שבסדר, ואני חושב שבסוף, בסוף, אתה יודע, זה נוח להדחיק, זה מין מנגנון הגנה טבעי שלנו, ואני חושב שכולנו, או לפחות רובנו, תופסים עצמנו אנשים שמאוד מתנגדים לאלימות, אנשי שלום אפילו. אלימות זה מין משהו, איזה קו אדום שאנחנו לא מתקרבים אליו, אלא אם זה להגנה עצמית. אבל בפועל, כשאנחנו מדברים על התנאים של בעלי החיים במשקים היום, ואפשר לצלול לזה אם יהיה זמן, למרות שזה באמת, זה תיאורים קשים, וזה רק הצצה קטנה, זה לא רק שאנחנו עומדים מנגד, אנחנו בסוף האחראים לזה. בסוף כשאנחנו צורכים עופות, שאני אוכל שניצל היום יום שישי, יכול להיות שחלק מהמאזינים עכשיו מקשיבים לנו ותוך כדי עם השניצלים, אז אני לא בא להרוס לכם את היום שישי, אבל צריך להבין שבסוף זה עניין של ביקוש והיצע. אנחנו האחראים, אנחנו המממנים. ואני חושב שהבסיס זה לדעת איזה מסלול עבר האוכל שלנו עד שהוא הגיע לצלחת. ולאנשים מאוד, מאוד לא נוח לדעת או להכיר בזה או לצלול לדבר הזה. אבל בלולים היום בישראל המצב מאוד קשה. זה לא רק שהם מעוותים גנטית, הם בצפיפות אדירה. הגוף שלהם כל כך מעוות שהם לא מצליחים לבסס את החום שלהם. חלקם ממש מתים מחום או אפילו מצמא ורעב, כי החזה שלהם כל כך מנופח שהם לא מצליחים ללכת ולהגיע לאוכל ולמים. כאילו תנסה, אני יודע שזה לא כיף לדבר על זה, אבל כן. לנסות לדמיין מה זה אומר לגסוס למוות, ואנחנו לא מדברים על אחד, שניים, על אחוזים מאוד מאוד גבוהים. זאת אומרת, לשכב שעות או ימים בצמא ורעב, כשאתה אין לך כוח אפילו לעמוד, להיאבק על כל נשימה, לסבול מפציעה או מחלה, בלי שאף אחד מגיע לעזור, זה אמיתי, זה לא איזה הפרזה או משהו כזה. וזה בסוף בסוף זה חיים של פחד ושל חוסר אונים. נורא קשה לנו לחשוב על זה ביום יום, ואולי אנשים שמקשיבים לזה הם לא מצליחים להתחבר, כי זה כל כך רחוק מהעין ומהלב, אבל זה אמיתי. השניצל שאנחנו אוכלים זה אפרוח שחי חיים מאוד מאוד קצרים, חיים של גיהנום, של פחד ושל כאב פיזי אמיתי, שבסוף אנחנו אחראים לו. אז שוב, אם רגע לסגור את זה,
כן.
אני חושב שהבסיס זה להכיר בזה, זה לדעת את זה. בסוף, מה כל אחד עושה עם זה? לנו בעמותה יש פתרונות, ואנחנו מנגישים את החלופות. אנחנו לא רק אומרים מה לא, אנחנו כמובן אומרים גם מה כן. אבל אני חושב שהבסיס זה המודעות הזאת.
זה מודעות גם לזה שלא חייבים להפוך לטבעונים בניום, אלא אפשר פשוט לצמצם את הכמות. היום כבר יודעים שאנחנו לא צריכים יותר מגרם חלבון ליום לפי המשקל שלנו. כלומר, אדם ממוצע, 60-80 גרם חלבון, זה פחות או יותר הפתרונות. ויש פתרונות מן הצומח גם כן.
אני חושב שכל צעד בכיוון הוא חשוב ומבורך. כל צעד בכיוון. אני לא יכול להגיד לאנשים מה לאכול וכמה, ויש היום באמת תנועה מאוד גדולה עולמית של אנשים שאומרים, אנחנו מפחיתים, אנחנו במקום לאכול 4 פעמים בשבוע אנחנו אוכלים פעמיים או פעם אחת, ומשלבים מזונות מהצומח, ויש רשימה מאוד מאוד ארוכה של מזונות, שהם אגב מאוד בריאים, טעימים, הרבה מהם גם זולים, אם לא קונים את התחליפים המעובדים, וזה אוכל מצוין, וככה אתה יודע שאתה פחות תומך בתעשיות גם מזהמות וגם התכלס האלימות האלה.
כן, אנחנו קיבלנו פה את כדור הארץ, סוג של פיקדון, כי אנחנו השליטים מסתבר, בני אדם, אבל אנחנו פוגעים בסביבה וגם בשאר החיות, וזה, אני חושב גם איך בן אדם מרגיש עם עצמו, שזה אולי הכי חשוב. שחר דיין, מנכ"ל אנימלס, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה לכם ושבת שלום.
אני רוצה להישאר.
כן, כולם חולמים על עיר זרה ועושים רילוקיישן וואן דיירקשן עם פנים של מאגר, שנים אני נוסע וחוזר, מעביר מזוודות מעל מסוע ממלון אחד לאחר. איתך, איתך אני רוצה להישאר. הלחן והביצוע של דני רובס, המילים של אשכול נבו. שלום לדני רובס.
בוקר טוב יורה, מה שלומך?
דרדרת את אשכול נבו לכתוב שירים גם?
זה קרה ההפך, אנחנו עושים איזשהו מופע משותף עכשיו מדי פעם, שבו אנחנו מדברים על כתיבה דרך ספרות וכתיבה דרך מוזיקה, על ההבדלים בין כתיבת דמויות ועלילות בשיר ובספר. מפגשים נורא מעניינים ונורא מרתקים, ובאחד מהם בסופם הוא אמר לי שהוא כותב שירים, ואני ביקשתי לראות. והוא שלח לי כמה באיזה ביישנות כזה, בתור סטודי הסופר הכי מצליח בארץ, בשירים הוא הרגיש פחות בטוח. והשיר הזה זהר החוצה מתוכם וכתב כמעט את עצמו. היה לי עונג רב לכתוב משהו שמחוץ לי, בדרך כלל אני כותב את המילים של השירים שלי בעצמי, וזו הייתה הזדמנות נהדרת לחוות משהו דרך מישהו אחר.
כן, ספרתי 4 בתים בשיר אגב. אז,
יש גם געגוע בתוכו.
כן, יש געגוע, אבל יש איזה משהו מחבר... שמופיע הרבה פעמים בשירים שלך, שבסוף אני אומר, יש פה משהו רומנטי, ובסוף האהבה מנצחת. זה שיר, שיר, שיר אהבה, אבל גם שיר אולי יחסנו עם המדינה.
לגמרי. אני חושב, אפשר לראות בו כל כך הרבה דברים בשיר הזה. אני ראיתי כשקראתי את הטקסט, ואני חושב שכל מי ששומע יכול לשמוע את זה. אחד הדברים הכי מרתקים באומנות, זה דרך שבה אנשים מדברים על משהו נורא נורא פרטי, ומצליחים להיות נורא אוניברסליים איתו, ואשכול הצליח במילים האלה לעשות את זה במדויק. יש משהו נורא יפה באהבה וברומנטיקה. אנחנו נמצאים בעולם כל כך מטורלל ואלים ותוקפני, ובאיזה מוד הישרדות מידי כזה של כאלה שכל הזמן בורחים איזושהי בשורה, ובסופו של דבר אהבה ורומנטיקה זה מה שנצח ויציל אותנו מכל החושך הגדול הזה בסופו של דבר. אני מאוד אופטימי בעניין הזה.
אז אתה כל פעם שאתה מוציא שיר חדש, יש לך את האתגר של מה נשאר במופע, איזה שירים להכניס למופע? יש לך את המופע הכמעט קבוע הנהדר בשוני? נכון. השנה גם כן?
נכון, יופי. 17 ביולי, בעוד שבועיים בשוני אנחנו מופיעים, יש כרטיסים אחרונים. אני מראה את דני בסן, המופלא חברי האהוב, שם גם אנחנו עושים מחווה למתי קספי, ידידינו המשותף, שאיתו... הופענו גם בטורונטו ובניו יורק ממש אחרי השבעה באוקטובר לגיוס תרומות לילדי העוטף, נהיינו חברים מאוד מאוד קרובים, ואני שר גם את השיר הזה במופע, אני מכניס אותו למופע, הוא כל כך נעים לנו לנגן, לי ולנגנים שלי, שגם עשו איתי את כל העבודה באולפן של ההקלטה ושל העיבוד, שאנחנו מכניסים אותו במופע באהבה ובכיף.
כן, הוא גם שיר שאפשר להתחבר אליו מאוד מאוד מהר, מבחינה מוזיקלית, הוא כאילו נכנס מהר מאוד, השמעה ראשונה, השמיעה שנייה, זהו, זה...
איזה כיף שאתה
זה
אומר,
בפנים.
זה נעים לשמוע.
נפלתי בסם, כמו שאומרים.
איזה כיף, נפלתי בסן.
כן, כן, כן. אגב, שמתי לב, דני בסן ודני רובס ודני סנדרסון. דני זה שם של מוזיקאים.
אוי, נהדר, אני קונה.
וכן, זה ליגה...
דני אבדיה, לא שמעתי אותו עוד שער, אבל אולי בעתיד זה יהיה.
הוא כשהוא יפרוש, כנראה, כמו אתה, אני אעשה פרסומות וקריירה אחרת לגמרי. אתה יודע, הכל מתחבר אליך, שוחחנו פה עם שלומית אהרון, לפני שתי תוכניות, אני חושב, שיר, מילים שאתה כתבת ללחן של פוליקר, שיר שמקסים, פיסות אהבה גם, כן?
כן, נורא, היא זומרת נהדרת, שלומית, ואני מכיר אותה כל כך הרבה שנים, ועם פוליקר בכלל זה כבוד גדול, אתה יודע, אורים ותומים.
זה חיבורים נדרים. אני רוצה לחזור אחורה, כי אם אני לא טועה, בשנה הבאה חוגגים ומציינים 40 שנה לפנים ושמות, זה יכול להיות.
נכון, מבחינת הלוח הזמנים זה נכון. בשנה הבאה גם מציינים וחוגגים יום הולדת 70 שלי.
זה בכלל.
אז זה מין קומבינציה משולבת שכזאת, שבה אנחנו בטח נעשה איזשהו חגיגה לצורך העניין. למרות שבשנים האחרונות עשיתי כמה מופעים של אלבומים, האלבומים הראשונים, כן. ביצועים מחודשים, גם פנים ושמות, גם בגוף ראשון, גם מסגרות, גם בדרך אל האושר, ואנחנו בקרוב מוצאים סט של אלבומים של ההופעות האלה, כזה, בגרסת 2026, 2027 אפילו נגיע לזה אולי. אבל אתה יודע, תרפים עגולים זה נורא נורא נחמד, אחד הדברים הכי חשובים קודם כל זה לדאוג שאתה תהיה פחות עגול מהמספרים, זה מאוד מאוד חשוב.
להופיע זה חלק מזה.
להמשיך לעשות, להמשיך לדווש כזה, כמו אתה יודע, כמו שבשיר, כן. לדווש כזה, להמשיך לדווש, ובסופו של דבר להישאר במקום שהכי נוח לך והכי נעים לך.
אתה...
במוזיקה אין מה לעשות, זה הכי טוב.
אתה פוגש, אני מניח, יוצרים ומוזיקאים צעירים במהלך השנים.
בטח.
ויש דור שיודע שזו עבודה קשה וזה לוקח זמן, אבל יש גם דור שחושב שזה יבוא מהר. והדוגמה שלך, בתור מישהו שפרצת די בצעירותך, אפשר להגיד, אבל מה שנקרא, עבדת קשה מאוד, ונסעת בטרנספורטר עם שלמה ארצי ברחבי הארץ כגיטריסט שלו, לפני שהוצאת את האלבום הראשון.
נכון.
אתה מזהה את ההבנה של מוזיקאים שהי, צריך לעבוד, זה לא יבוא במכה?
זה לא רק מוזיקאים דרך אגב, זה נכון להרבה הרבה דברים אחרים. אנשים לא רוצים כבר להתחיל מאיזה מקום בתור נער השליחויות במשרד, הם רוצים למשל להיות הסמנכ״ל, וישר להרוויח את המשכורת עתק בהייטק. זה לא רק בזה, זה בכל דבר בחיים. אבל יש משהו בעולם הזה שאנחנו חיים בתוכו, שזה עולם של איזה הפרעת קשב כללית, שהכל צריך להיות מהר וקצר, אבל אנשים מגלים בסופו של דבר שהנפש האנושית, עם כל השכלולים שמסביב וכל העולם שמסביב, הקפיטליסטי ומלא הכסף ומלא הזוהר, בסופו של דבר הנפש האנושית נשארת אותו דבר. אם אתה לא תעשה מרחקים ותחווה את החוויה ותעבור את הדרך, אז המקום שאתה תגיע אליו הוא חסר ערך. גם הרבה אומנים צעירים שאני מכיר, שאתה יודע, הם הוציאו שיר וממלאים נוקיה, ממלאים כזה מנורה, אכל מנורה, אז זה מאוד מאוד נחמד, ואחרי זמן די קצר אתה מגלה שזה לא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה המסע שאתה עובר והתהליך שאתה עובר, ואני יודע כמה קלישאה זה נשמע, אבל זאת האמת, אין מה לעשות. לפעמים קלישאות הם הדבר הנכון. אתה צריך לפגוש את הקהל שלך, באמת, אתה צריך לחדור אליו ללב, אתה צריך לנהל איתו לא סטוט סוער, אלא מערכת יחסים עמוקה ורצינית, שמדברת גם על פגמים, ומדברת גם על להבין ולהכיר בחסרונות, ואם אתה עושה את זה גם דרך המוזיקה שלך וגם דרך ההופעות שלך, אז אתה תחזיק מעמד הרבה הרבה זמן. אני תמיד אומר את זה לכל אומן צעיר שאני עובד איתו כזה, או משתף איתו פעולה.
יש משהו שאני מאוד אוהב באלבום פנים משמות גם, כי זה אלבום, זה לא אלבום דני רודברס פרץ, הצליח, אז בוא נשקיע בו כסף, וכסף פה יביא. זה אלבום שהופק בלשון המעטה בתקציב זעום.
זה הגאונות של נתן כהן, חברי הטוב מהנשמות הטהורות, האיש המופלא והמוזיקאי כן. האדיר, שהסכים לעשות איתי את הפרויקט הזה באמת בכלום, בתקציב של כפיות חד פעמיות כזה של אלבום. ועשינו ביחד אלבום כזה שכולו מבוסס על מחשבים של 80's ועל הרבה הרבה עבודה של עבודה על השירים עצמם, ואיך אנחנו רוצים שהדבר הזה יצא החוצה. המון זמן עבדנו על האלבום הזה, ואף אחד לא חשב שיש לו סיכוי, כולל אני. ודווקא האלבום הזה היה אלבום שהתחיל את המסע, כי בסופו הבנתי גם את המקום שלי בעולם שבו אני רוצה להופיע, ולא רק להופיע, לעמוד ולשיר כזה ולהגיע בתוך השען, אלא לנהל איזה דיאלוג, דיאלוג גם טקסטואלי וגם דרך המילים של השירים, וגם בכלל עם האנשים שאני שר להם ומופיע ומשמש להם סוג של אומן שהם מקשיבים לו. והתובנה הזאת היא באמת הביאה אותי מאוד מאוד רחוק, ואני מרגיש מאוד נוח באור שלי עכשיו. אני רק רוצה להישאר, כמו שאומר השיר.
איי, רק בריאות, אושר, ושנמשיך. הנה שוני כבר מחכה לנו בעוד פחות משבועיים.
אמן ואמן.
וניפרד, פנים ושמות, הפקה נהדרת, אתה יודע, לא היית מספר לי שזה דל תקציב, הייתי חושב שזה עתיר תקציב, אבל בעיקר עתיר, עתיר נשמה וכישרון, אין מה לעשות. פנים ושמות, דני רובס, תודה רבה.
תודה רבה, ושבת מתוקה ומוארת.
מגיע לנו, תודה.
תודה, ביי ביי.
פנים ושמות. אנחנו מציינים, חוגגים, יום הולדתה ה-250 של ארצות הברית של אמריקה, 4 ביולי מחר, למרות שיודעי ההיסטוריה יודעים שבעצם כבר ההצהרה עצמה הייתה מוכנה כבר ב-2 ביולי, ונחתמה יותר מאוחר במשהו חגיגי בכלל באוגוסט, אבל 4 ביולי זה 4 ביולי, אנחנו לא נתווכח עם זה. לאן ארצות הברית הולכת, מה זה אומר עלינו? על זה אנחנו שוחח עכשיו עם דוקטור ג'סי ויינברג, חוקר בתוכנית ארצות הברית וישראל בזירה הגלובלית ב-INSS. בוקר טוב.
בוקר טוב. יום שישי שמח.
כן. אז ישר לשאלה, ארצות הברית 250, אני בתור ילד, ממש ילד, הייתי בחגיגות ה-200 בארצות הברית, שלפחות בעיניים של ילד זה אומה מאוד מאוד שמחה, חוגגת, אם כי אחרי וייטנאם. והאם האומה הזאת עכשיו, ארצות הברית, נראית כמי שממש חוגגת את היותה?
צריך להגיד את זה, אנחנו בעת של גם המונדיאל, אז זה השתלבות של החגיגות כרגע, אבל אני חושב שהאירוע המשמעותי ביותר זה כמובן החגיגה שטראמפ עושה בוושינגטון כרגע, מה שקורה במאו, גם החגיגה, הוא עשה את זה עם UFC בבית הלבן. אז זה השתלבות של כל מיני דברים שכמובן יש לא מעט ביקורת על הנשיא, זה שזה לא משהו מאחד, אבל באופן כללי זה יום מאוד מאוד שמח, מאוד חגיגי, ברביקיוז, אנשים במנגלים, הופעות וכולי, ואני לא חושב שאפילו הוויכוחים הפוליטיים ישפיעו באמת על הדברים האלה.
ובאמת, יש להם במה להיות גאים, בטח מבחינת התפקיד שהם רואים בעולם, בעבר זה לפחות היה ככה, באמת באמת, ארצות הברית של מנהיגת העולם החופשי, גם כלכלית וגם צבאית, היא עדיין תופסת עצמה ככזאת?
אני חושב שא' כן, אבל יש שינויים ללא ספק. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על התפקיד המסורתי של ארצות הברית בעקבות מלחמת העולם השנייה, מישהי שאחראית לא רק על האינטרסים האמריקניים, אלא גם על הייצוב של הסדר העולמי, אני חושב ששם זה באמת השינוי. שנים רבות היה קונסנסוס דו-מפלגתי, שארצות הברית תומכת בסחר חופשי, והחשיבות של בריתות, במיוחד הבריתות עם נאטו, והקשר הטרנס-אטלנטי. אם אנחנו מסתכלים עכשיו, ורק אתמול טראמפ מתח עוד ביקורת מאוד משמעותית על נאטו, שהם לא, שוב, לא עושים מספיק, זה לקראת כמובן פסקת נאטו באנקרה וטורקיה. אז אלה באמת השינויים. ואנחנו רואים על ידי טראמפ באמת ההתנהגות עד הוק, קופץ מדבר לדבר. יש פחות אמינות שאנחנו כמובן חווים את זה כאן בארץ לקראת המזכר הבנות בין ארצות הברית ואיראן. והאי-יציבות וה-unpredictability של טראמפ בניגוד לנשיאים קודמים, זה באמת שינוי משמעותי שאנחנו לא יכולים לברוח מהעובדה הזאת. אז שם, על אף שארצות הברית המדינה החזקה ביותר עם הטכנולוגיה והצבא וכל הדברים האלה, צריך להגיד, שם גם הפערים, אנחנו נכנסים גם לעידן חדש של תחרות בין מעצמות, ויש, אם יש משהו שבאמת יש קונסנסוס דו-מפלגתי בקונגרס, זה על האיום הסיני. וצריך להגיד שטראמפ הוא זה שממש באמת בקדנציה הראשונה שלו הביא את זה לשולחן, שהוא והממשל שלו, שהוא היה מוכח מאנשים מאוד נצחים כמו מייק פומפאו וג'ים מאטיס שהוא היה שר ההגנה, אנשים כאלה, HR מקמאסטר, שזיהו באמת את האיום הסיני, שלא יהיה שיתוף פעולה עם סין, שבאמת זה איום אסטרטגי, שסין מנסה לשנות את הסדר עולמי לטובתה. עכשיו גם זה עוד משהו שמעצב את הסדר העולמי, על אף ששוב טראמפ מנסה להפחית את המתחים עם סין כרגע. הוא רואה את זה לפחות כרגע, צריך לציין את זה, כי תחרות כלכלית והיום שחרור, Liberation Day והמחסים, ובתגובה, התגובה הסינית מאוד חריפה עם מתחות קריטיות ו-Rare Earth Minerals, והם באמת הצליחו לבלום לפחות את הדברים החריפים מהצד האמריקאי. אז אנחנו נמצאים באמת בתקופת מעבר במערכת הבינלאומית, על אף שוב שארצות הברית המדינה החזקה ביותר, ללא ספק עם הטכנולוגיה והצבא החזק ביותר, כן. אבל שינויים, שינויים.
והיא גם היא מדינה שחלק גדול מההצלחה שלה היא אותה מדינת מאגרים, המקום הזה שבאמת אפשר לבוא ולהגשים כל חלום.
אני חושב שעכשיו שוב, זה נקודת מפנה. אם אנחנו מסתכלים על המדיניות של טראמפ, הוא עלה לשלטון בעקבות הקמפיין ו-24 בחירות, עם ביקורת מאוד חריפה, במיוחד כלפי הממשל ביידן, על חזירה בלתי חוקית, על פשע, על אי-יציבות פנימית בארצות הברית, ואנחנו רואים את המדיניות שלו. א', הפנייה למדינת האמריקה הלטינית, סוג של מה שאנשים מגדירים ה-Don Road Doctrine, שזה פינוי של ה-Monroe Doctrine, שזה אומר ארצות הברית משתלטת מחדש על החצר האחורית שלה, אבל זה מתחבר באופן ישיר עם המדיניות שלו על גירוש של המאגרים בלתי חוקיים, וגם צריך להגיד את זה, יש הגבלות לא רק למאגרים בלתי חוקיים, אבל מאגרים עם סקיל, עם השכלה גבוהה וכו', ושם זה באמת שינוי שיש ביקורת משמעותית across the board, שאולי ארצות הברית בעקבות הדברים האלה, וגם הקיצוצים של מוסדות כמו ה-National Institutes of Health, והשקעות לבריאות, וכל מיני דברים, שאולי זה ישפיע על עליונות אמריקאית בתחום של מחקר, ותחומים אחרים, טכנולוגיים, צריך להגיד את זה. רוב האנשים שמקימים חברות בסיליקון ואלי, זה אנשים שהם מהגרים עצמם או הילדים שמהגרים.
כן.
אז זה חלק של היתרון ועליונות אמריקאית מול כל מדינה אחרת. ויש סימן שאלה לגבי התופעה הזאת כרגע.
כן, אנחנו אפילו רואים בהתפתחות החדשה, הבינה המלאכותית, גם זה צמח בארצות הברית מעבר כמובן אפל ומטה וגוגל וקונגלומרטים מאוד מאוד גדולים, וכמובן של אילון מאסק.
ומי האנשים שהקימו את החברות כן. האלה, גם צריך להגיד את זה.
מהגרים, חלקם מהגרים.
ילדים של מהגרים.
כן, כן. שזה משהו שגם אנחנו יודעים, את הוליווד היא ממש תעשייה, הרבה יהודים מהגרים גם כן, תעשיית חלומות, אנשים שהגשימו את החלום שלהם.
ללא ספק. אמריקה. וגם אם רק צריך להסתובב בסיליקון ואלי ואזור של סן פרנסיסקו, אתה רואה, זה כל כך בולט. אנשים מרקע הודי וסיני וטייוואני, ולא מעט ישראלים כמובן, כן. יהודים אמריקנים, זה מאוד בולט שם, וזה באמת סוג של השתלבות וכוח היתוך של כל מיני אנשים הטובים ביותר בעולם שמגיעים למקום אחד, ובאמת בונים תעשייה שאין דבר כזה בעולם.
אתה כחוקר בתוכנית ארצות הברית וישראל ב-INSS, בסוף אני מאוד יכול להבין אמריקאי ממוצע, עזוב אנטישמיות וזרמים אחרים של צערי קיימים בארצות הברית, אבל שבא ואומר, מה, לא למדנו מווייטנאם, לא למדנו מאפגניסטן, לא למדנו מעיראק, אנחנו לא רוצים בכלל להיות מעורבים בשום דבר שלא נוגע לחצר האחורית שלנו. זה משהו שנראה לי מאוד מאוד הגיוני בעיניים של אמריקאי.
כן, וזה תופעה היסטורית, צריך להגיד את זה. הכניסה לארצות הברית באמת למגרש הגלובלי, זה התחיל בתחילת מאה ה-20. הבן אדם שבאמת הביא את השינוי הזה היה תיאודור רוזוולט, בתחילת מאה ה-20, וביתר סט כמובן במלחמת העולם השנייה, אבל באופן מסורתי, ארצות הברית גם הוקמה להיות נפרדת מאירופה. אנחנו לא מתעסקים בעניין של מאזן כוח, והתערבות עם ענייני חוץ, אנחנו רוצים להתרכז על עצמנו, וגם פוטוגרפיה משחקת תפקיד שם, אנחנו לא יכולים לברוח מזה, שארצות הברית הייתה רחוקה לרוב ההיסטוריה של המאה, הקוקפיט של היסטוריה, שזה היה באמת באירופה. אז כמובן זה משהו שמאוד מעורה, לפחות תפיסות מידל אמריקה, מה שנקרא. אבל ברגע של יש כלכלה גלובלית על אף שוב, ואני ציינתי את זה קודם, שיש שינויים בתפיסה האמריקאית, וזה הופך להיות משהו גם עולמי, מעבר לסך החופשי, מ-free trade, ויותר ההתרכזות והפנייה פנימה, לשקם את manufacturing ועשיית הייצור הפנימית. אז זה תופעה עולמית שהחלה באמת בארצות הברית, אנחנו גם רואים את זה במקומות אחרים. ואתה צודק, כמובן האמריקאי הממוצע מסתכל על דברים האלה, וגם בעקבות ההתערבות באיראן שוב.
כן.
זאת אומרת, למה אנחנו צריכים את זה? אנחנו צריכים להתרכז על דברים יותר קרוב לבית, ואם אנחנו מסתכלים על המגרש הפוליטית, אתה רואה את התופעה לא רק במפלגה הדמוקרטית, אלא גם במפלגה הרפובליקנית, ואני חושב שג'יי די ונס מציין באמת תופעה והתנועה הזאת. אני לא הייתי מגדיר זה בדלנות per se, isolationism, אבל זה יותר סוג של restraint, זה כן. המונח שאנשים משתמשים באנגלית, מרסנים, שמדיפים להפעיל כוח רק אם אנחנו יכולים להכריע, שכמובן, טראמפ גם הוא סוג של מישהו שכמובן מוכן להפעיל כוח כדי לנצח, אבל צריך להגיד את זה גם בדיעבד, אני חושב שיש אנשים שמסתכלים במה שקרה במלחמה מול איראן,
כן.
ואומרים, אוקיי, זהו, אנחנו לא צריכים לעשות את זה יותר.
הלקח הזה ילמד כנראה לעוד 20 שנה, ואז ישכחו, כמו שקרה עם אפגניסטן בסיבוב האמריקאי של אפגניסטן, כי לא למדו מהסיבוב של הרוסים. אני רק חייב לציין שטיואן צריכה להיות מאוד מודגת עכשיו, כי החשק האמריקאי להיות מגן העולם, בטח באמצעים צבאיים, בטח ירד אחרי איראן.
יש טיואן ויש גם כמובן במדינות במזרח אירופה. והספקות, שוב, אני ציינתי את זה קודם, אבל אנחנו נכנסים לעוד פסקת נאטו, עם באמת סעיף 5, ארטיקל 5, הסעיף שמתייחס עם ההגנה של הברית נאטו, אז השאלה לגבי טייוואן ומה שקורה באירופה מול רוסיה, שאלות פתוחות. כמובן הסיפור של טייוואן, זה באמת הקוקפיט של המאה ה-21, לא רק בגלל הסינים ממש אומרים שטייוואן זה חלק עקרוני של סין, אלא גם שטייוואן היא מייצרת את רוב השבבים המתקדמים. ה-Taiwan Semiconductor היא באמת המונופול, החברה הזאת, של כל דבר קשור עם שבבים מתקדמים. ואם הסינים משתלטים על זה, זה הופך להיות אירוע מז'ורי לכלכלה העולמית. אז שוב, אתה ציינת נקודה באמת חשובה על האמינות של טראמפ באמת להגן על בעלות בריתה של ארצות הברית. וזה שאלה פתוחה. גם הרצון שלו באמת להתנות ההגנה של בעלות בריתה. שהוא מדבר שמדינות לא עושות מספיק, לא עושות די כדי להגן על עצמה. כמובן, יש אלמנט באמת נכון לביקורת הזה, אבל בצד השני, כשהאויב מסתכל על זה, זה יכול לתת יותר צ'אנס. אוקיי, אולי האמריקנים לא הולכים להגן על אסטוניה, ליטה ולטביה, או על טיימואן. וזה נותן יותר אפשרות אולי להפעיל כוח נגד. וזה אחד הדברים שאנחנו באמת מסתכלים עליו בדאגה. וזה ישפיע לא רק על המדינות האלה, גם על ישראל, כי בסופו של דבר מה שאני אמרתי על טיימואן, זה, אם זה יקרה, זה אירוע מז'ורי. זה ישפיע על כל העולם.
כן. ואנחנו צריכים לציין שפוטין קרא היטב את המפה בארצות הברית, או לפחות ידע ששם לא תהיה התערבות, ואפילו לא סיוע מסיבי, יחסית, לגבי כל מה שקרה עם הפלישה שלו לאוקראינה. גם נזכיר שארצות הברית נכנסה למלחמת העולם השנייה רק אחרי שתקפו אותה בשלהי 1941, כלומר גם בסוף מישהו באמת יצבן אותם כשהוא תקף, אם מלא היו תוקפים בפרל הרבור, יכול להיות שארצות הברית הייתה נשארת בגבולות שלה.
א', כן, על אף שעבור זוות לפני כן באמת התחיל את ההתארגנות וידע שזה הגיע, אני חושב שזה כבר ממש עמד על הפרק, אבל מעבר לזה על העניין של רוסיה ואוקראינה, צריך להגיד שבממשל ביידן, זה מציין את הכישוריות. הרוסים הסתכלו על הנסיגה מאפגניסטן, והפנימו את, אוקיי, האמריקנים בנקודת חולשה, בואו ננצל את זה, זה א', אבל ב', צריך להגיד שבאמת, האמריקנים עזרו ותמכו באוקראינה, עכשיו הסיוע כמעט ירד לאפס, והאירופאים עכשיו באמת מעבירים רוב הכסף, אבל האוקראינים גם בנו עבור עצמם, וזאת הנקודה. שבסופו של דבר, אם אתה רוצה לנצח ב-dog-eat-dog world, אתה צריך לעשות דברים עצמך. והאוקראינים הפנימו את הלקחים, הם בנו תעשיית צבאית לתפארת, והם הפכו להיות המובילים עם כל דבר קשור עם רחפנים וטכנולוגיה מתקדמת ושימוש של AI בשדה קרב. אז יש לנו גם לא מעט ללמוד מהם. אם אנחנו רוצים לקחת את הלקח מכל השינויים המערכתיים, האוקראינים עשו את זה במנוונים מסוימים, כמובן עם סיוע אמריקאי וכו', אבל הם בונים את זה בבית. וזה מה שאנחנו גם צריכים להפנים בשינויים האלה.
לקח מאוד מאוד חשוב, דוקטור ג'סי ויינברג, חוקר בתוכנית ארצות הברית בישראל בזירה הגלובלית ב-INSS. תודה רבה על התובנות האלה.
תודה רבה, טוב להיות איתך.
בארצות הברית של אמריקה פחות עסוקה בהתחממות הגלובלית בשנים האחרונות, למרות שהיא תסבול כנראה גם גלי חום, גם סופות טורנדו, גם הוריקנים, יותר מאחרים גלי קור, וכמובן שזה יגיע גם אלינו, מגיע עכשיו לאירופה בצורה מאוד מאוד קיצונית. הנה, עוד סי נשבר בגל החום באירופה. בוקר טוב לעורך דין יפית מישורי סבג, יועצת סביבה ואקלים לרשויות מקומיות בחברת DHF MED. שלום.
בוקר טוב, יורם.
ומה עוסקת DHV MED, אני מבטא את זה נכון?
DHV,
סליחה, כן.
אנחנו עוסקים בייעוץ לרשויות מקומיות ולמשרדי ממשלה וגם לגופים פרטיים בכל הנושא של התחממות כדור הארץ, שינוי האקלים, משבר האקלים וגם הנדסת סביבה. מגוון מאוד מאוד רחב של נושאים סביבתיים.
בעולם, בארץ?
בעיקר בארץ, mm-hmm. בעיקר בארץ אנחנו מלווים רשויות מקומיות בהערכות לשינוי אקלים. יש לנו נגיעה גם לעולם, אבל יש המון המון מה לעשות גם בארץ.
בואו, המון מאוד. אז נדבר ישר לדברים הטריוויאליים. יש רחובות בתל אביב שאני יכול ללכת בהם גם בקיץ, כי הם מוצלים. יש רחובות בהצלחה שמי שמטפסת רחוב קפלן היום בצהריים, שהם לא מוצלים. ובעצם רשויות מבינות שהצללה זה חלק מהפתרון?
לגמרי. אני רוצה להגיד רגע שגם המדינה מבינה. תכף נדבר על המדינה. כן. המדינה מבינה, נפל פה הסימון גדול, אבל הרשויות לגמרי אין בחזית מול התושבים ומול ההתחממות, ואין אמונות על המרחב שלנו, על איך הוא נראה ועל איך אנחנו נרגיש בו. ולמעלה מ-100 רשויות מקומיות כבר הכינו תוכניות הערכות לשינוי אקלים, והם ב-day to day של הפרקטיס של זה, זאת אומרת, הם בפעולות הקטנות של לייצר לנו מרחב נעים. ועצים הם לגמרי, אתה צודק, שעצים זה הדבר, זה הטכנולוגיה הכי הכי מתקדמת שיש לאנושות כדי לקרר את הרחובות. לעצים יש המון המון יתרונות, הם גם נותנים צל ומקררים את המרחב. לא יודעת אם ידעת, אבל יש נתון מדהים שעץ יכול לקרר את הסביבה שלו בעד 5 מעלות צליוס, שזה
מדגן
טבעי ממש. Mm-hmm. והם גם נותנים לנו נוף, הם מרחיבים את דעתו של האדם, הירוק הזה הוא בריא לנו גם נפשית, והם גם מאפשרים המון המון אלמנטים נוספים של שינויי אקלים שלא נדבר עליהם היום, אבל כל הנושא של נגר, כי עכשיו בגלל שינויי אקלים, כשהגשם מגיע, הוא מגיע במתחים קצרים ועזים, כן. והעצים יודעים לקבע את המים, הם כמו ספוג, ולהחדיר אותם לאדמה, יש להם המון 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 יתרונות, והרשויות מבינות את זה.
אז זה נהדר, עכשיו אני רק צריך לבחור בפעם הבאה בבחירות הרשויות המקומיות במישהו שמתחייב לטעת הכי הרבה עצים. זה חלחל גם לתושבים שמבינים שזה אחד הנושאים הכי חשובים מבחינת הסביבה, לא רק הפרחים ששוטלים לנו בכיכרות ובכל מיני מקומות מרכזיים.
כן, אני חושבת שמה שקורה עכשיו באירופה, שכולנו רואים את זה ככה ואומרים, וואו, איזה מזל שאני עכשיו לא בטיול באירופה, אני חושבת שזה כן איזשהו תמרור עזרה למה שקורה. ואנחנו רואים שגם התחזיות העולמיות וגם השירות המטאורולוגי הישראלי מדבר על זה שגלי החום ילכו ויהיו יותר ויותר קיצוניים ועזים. אנחנו מרגישים את זה, כולנו מרגישים שהקיצים יהיו מאוד מאוד חמים. אני חושבת שברמת הפרט יש את התחושה הזאת, מרגישים את זה. ואני חושבת שההסתגלות היא הסתגלות איטית כזו, זה כמו שמכניסים צפרדיה לתוך מים, כן. ולא מגבירים את הטמפרטורה מיד כי אחרת היא תקפוץ החוצה, אלא כל פעם מגבירים טיפה, ככה אנחנו מתבשלים לנו לאט לאט. וההבנה הגדולה גם של הרשויות המקומיות וגם שלנו כאנשים פרטיים, צריכה להיות שאנחנו חיים במדינה או בעולם אחר. זאת אומרת, אנחנו כבר לא חיים באקלים שהיה נוח ונעים, רובנו זוכרים קיצים נעימים. אנחנו עברנו, כאילו עברנו למדינה אחרת, נגיד שעברנו לדובאי.
כן.
עכשיו, אם עברנו לדובאי, מה זה אומר עלינו? איך אנחנו מתנהלים? באיזה שעות אנחנו יוצאים החוצה? איך אנחנו מתלבשים? מה אנחנו שותים? מה אנחנו אוכלים? זאת אומרת, זה משפיע על כל הלך הרוח וממש היום-יום שלנו. ואני חושבת שההבנה מחלחלת, וגם המודעות שהרשויות מביאה, היא מודעות לסכנות. כי יש פה ממש יכולות להיות סכנות אקלימיות, סכנות לחום. ואם אנחנו כאנשים פרטיים נתחיל לשים לב באמת, לשתייה יותר של משקאות קרים, לנושא של תזונה קלה בימים חמים, נושא של ביגוד. כל זה יביא אותנו למקום שבו אנחנו נערכים. הדגש הוא על אדפטציה, הערכות. אנחנו לא נלחמים בשינויים, אלא אנחנו נערכים להם.
אני חוזר לרשויות המקומיות. היום עדיין סוללים לנו את המדרכות באספלט, או במקרה הטוב בריצוף אקרשטיין, אבנים משתלבות, מה שנקרא, משולבות.
כן.
לא הגיע הזמן לחומר אחר שגם אולי יספוג מים וגם יספוג פחות חום? או יספוג חום, פחות יפלוט חום?
אז הנושא של איך בונים ומאיזה חומרים בונים את הערים שלנו, שאלה ענקית. כי ישראל, לפי הצפי, הולכת להכפיל את עצמה. עד 2050, עד שנת 2050, ישראל תכפיל את עצמה מבחינת כמות תושבים ומבחינת כמות הבינוי. כן. זה נתון מטורף, כי אנחנו היום כ9.5 מיליון תושבים, תחשוב שיש עכשיו 18 או 19 מיליון תושבים. והערים נבנות בקצב מאוד מאוד מהיר, אנחנו רואים גם את הבינוי החדש, את היקפי היחידות הדיור החדשות, אבל גם את ההתחדשות העירונית. והנקודה היא שאנחנו צריכים לבנות גם בחומרים שיש היום. קבלנים יודעים, יש תקנים ירוקים, יש חומרים שהם יותר מחלחלים ונכונים, אבל גם התכנון המקדים. זאת אומרת, כשמתכננים היום, אדריכלי הערים שלנו והמתכנני הערים שלנו מתכננים את העיר העתידית, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו וגם אותם, אנחנו כאזרחים, לשאול איך אתם מתכננים לנו את העיר ככה שהיא תהיה נוחה להליכתיות, כן. ככה שבאמת היא תהיה מוצלת ושלא תישען רק על רכב פרטי, כי אנחנו גם מחממים את העיר שלנו. יש מה שנקרא תופעת אי החום העירוני, לא יודעת אם מוכרת, אבל התופעה אומרת שעוד גם אם מחר התחממות הכדור תעצר, השינוי האקלים יעצרו, עדיין העיר שלנו מחממת את עצמה, בגלל, כמו שאמרת, האספלט שסופח את החום, הבטון, שבסוף הערבים החמים, שפחות ופחות נהיים ערבים קרירים, כל החום הזה נפלט, אנחנו מחממים את המרחב עם מזגנים, אין מה לעשות, כולנו צריכים להשתמש במזגנים, וגם הרכבים שלנו שפולטים חום. אז אנחנו מחממים את עצמנו בנוסף להתחממות הטבעית שקורה.
כמובן, וזה ילך ויגבר בגלל ריבוי והציפות פה, אז אנחנו היינו צריכים להיות אור לעצמנו ולעולם מבחינת הטכנולוגיות. בגלל זה אני שואל למשל, וזה מבורות לגבי מדרכה, אם זה משהו כלכלי, כלומר, יכול להיות שזה מאוד יקר וזה לא פתרון ישים, וכל רשות תגיד, אני הייתי שמחה לסלול בחומר מסוים, אבל הוא יקר לי. האם הפערים כאלה גדולים?
אני חושבת שבתכנון מקדים, לא, החומרים, תראה, השאלה של התקציבים היא שאלה גדולה, אבל אגיד ככה רגע, באופן כללי, הערכות מקדימה היא תמיד יותר זולה. אומרים שגרם של מניעה שווה קילוגרם של בדיעבד, וזה נכון, כי אם אנחנו מתכננים מראש, ויודעים שזה הצפי, ויודעים שיהיה יותר חם, אז עלינו להיערך, וזה יהיה הרבה הרבה יותר זול מאשר לא לעשות. אי העשייה תעלה לנו הרבה יותר. עכשיו, זה גם ברמת החומרים וגם ברמת התכנון, אבל זה גם ברמת איך אנחנו חושבים על ההתנהגות שלנו. כי למשל, הרבה רשויות מקומיות, בשעה של גל חום קיצוני, משנות גם את דפוסי הפעילות של העובדים בתוך הרשות.
כן.
למשל, מסיתים את שעות העבודה של עובדי השטח והקבלנים והפקחים, משעות החמות לשעות הבוקר המוקדמות או לשעות הערב המאוחרות, וזה חוסך ב... לא לדבר על עלויות, בחוסך בחיי אדם. אז במידה והערים שלנו באמת ידעו, ואני אומרת, למעלה ממאה הערים כבר יודעות לעשות את זה. אם הערים שלנו התכוננו כמו שצריך, אז אנחנו נחסוך אנרגיה. והעסקים ברחובות לא יסגרו בשעות החמות, אלא יעבירו את המוקד לשעות אחרות. ואנשים ירצו לצאת לרחוב ולא יסתגרו בתוך הרכב או בתוך המזגן. כן. אנחנו רוצים לעודד את ההליכתיות הזו, את הקהילתיות הזו. נכון, יש לזה מחיר של להשקיע, אבל איפה שלא נשקיע, אנחנו נלך אחורה.
עודן יפית משורי סבג, יועצת סביבה ואקלים לרשויות מקומיות בחברת DHV MED. תודה רבה רבה על השיחה הזאת, ולנו נותר כאזרחים לדרוש את זה מהנציגים שלנו בממשלה, בכנסת, כמובן ברשות המקומית גם כן. מגיע לנו. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, ושיהיה קיץ בטוח וקריר.
כן, דבר קצת על הבתים שלנו, שוק הדיור, כל מה שנוגע למחירות, שוק הדיור מדשדש, אפשר להגיד בתקופת העתה, או בתקופת מיתון, או בתקופת משבר, כל אחד עם ההגדרות שלו. בסחירות יש עלייה, באופן טבעי, אנשים צריכים לגור מתישהו. אם זוגות צעירים פחות קונים, הם יותר סוחרים, ו... דילמת הסחירות קיימת. מי שמזכיר דירה הוא בעל בית שצריך לדאוג לנכס שלו, שישלמו לו בזמן, שלא ירסו לו את הנכס. הסוחרים מצד שני פוגשים בעלי בית לפעמים פחות נחמדים. שלום לשמעון גרשון, מנכ"ל ומייסד ערבויות ישיר, מי שהיה כדורגלן עבר, מוזיקאי, אני זוכר גם סופר. שלום שמעון.
היי, בוקר טוב.
בסדר גמור. בוא נתחיל עם המיזם שלך, אחרי זה נדבר על דברים אחרים, כי אי אפשר להתעלם גם מהעולם מסביבנו.
כן, התחלת ואמרת דברים כל כך נכונים, מבחינת שוק הדיור למחירה, למגורים, די תקוע מה שבאמת דוחף את שוק השכירויות וגם את המחירים למעלה. והיום לעבור לדירה שכורה זה באמת אירוע כלכלי עבור אנשים, הם צריכים, אתה יודע, לפעמים לשלם תיווך, הובלה, רקיונות, השלמת ריהוט וכו', ובאמת הם מוציאים המון כסף, ובאוסף בעלי דירות, שמבקשים יתרונות כמו ערבות בנקאית או שלושה חודשי שכירות במזומן, אז זה צריך להיפרד פה לפעמים מ-20-30 אלף שקלים בכניסה לדירה.
כן. נציין, שמעון, שמי שנאלץ, אדם רגיל שנאלץ להעמיד ערבות בנקאית, הבנק אומר בסדר, אבל הוא רוצה לראות את הכסף הזה יושב אצלו בבנק.
בדיוק. הוא לוקח את הכסף, שם את זה בפיקדון, אז הסוחר בכל מצב נפרד מהכספים האלה כשהוא עובר לדירה שכורה. אנחנו בעצם... מה שיצרנו פה זה פתרון פיננסי אמיתי שבעצם הוא win-win לשני הצדדים. פיתחנו פלטפורמה שנקראת ערבויות ישיר, שמאשרת לסוחר דירה להיכנס לטלפון שלו בכל זמן ומכל מקום, בלי בירוקרטיה של בנקים וכו'. והוא יודע, ומתוך הפלטפורמה הוא מנפיק ערבות לשכר הדירה ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. כאשר מצד אחד בעל הדירה מקבל בטוחה מלאה, כמו שהוא ביקש, 3 חודשי שכירות והוא לא צריך להתפשר, וגם את זה אנחנו מבינים, ומצד שני, הסוחר לא נפרד מהכסף. הכסף נשאר אצלו לדברים שיותר חשובים לו במעבר לדירה סחורה, ואם אין לו את הכסף, אז הפתרון שלנו מאפשר לו בכלל לסחור את אותה דירה שהוא רוצה לו ולמשפחה שלו.
אז הערבות שבעל הדירה מקבל היא ערבות של האפליקציה, של המיזם שלכם?
החברה שלנו היא חברת אשראי חוץ-בנקאית, שעם רישיון מטעם רשות ההון, אחרי רגולציה של בנק ישראל, אנחנו הפכנו להיות גורם מדווח. המשמעות שאנחנו בעצם יכולים לנתח רמה פיננסית את הסוחר שפונה אלינו. ממש פיתחנו מערכת חיתום מדהימה, שבתוך שניות עושה את החיתום הפיננסי, ובעצם מאשרת את אותו סוחר לערבות ללא פיקדון. בעל הדירה מקבל מאיתנו בטוחה שהיא חזקה כמו ערבות בנקאית ואוטונומית. המשמעות שהוא יכול לדרוש לחלט את אותה ערבות כנגד נזק או אי תשלום שכר דירה או חשבונות וכו', ככה שהוא מכוסה לחלוטין. והחזון של אותה פלטפורמה זה באמת לתת את כל הפתרונות הפיננסיים של מעבר דירה, גם הלוואה קטנה למעבר דירה או ביטוחים שהסוחר צריך כשהוא נכנס לדירה סחורה, כמו ביטוח תחולה, צד ג' וכו'.
איך אתם יודעים שהסוחר הוא לא מישהו בעייתי או משהו, מישהו שבסוף, כי אתם לוקחים את הסיכון פה למקרה של מימוש הערבות?
אז מה שהסרתי, באמת פיתחנו מערכת חיתום שמתבססת על דוח נתוני האשראי הכי רחב היום שקיים על אדם פרטי. בעצם בגלל שקיבלנו אישור מבנק ישראל, אז אנחנו מקבלים באישור הסוחר כמובן, הוא חותם על זה בתהליך שהוא מאפשר לנו לקבל את דוח נתוני האשראי. וממש פיתחנו אלגוריתמיקה לדוח הזה, ואנחנו מנתחים אותו ממש בתוך שניות. ואם אנחנו רואים שהוא לג'יט, כמו שאומרים, אז אנחנו בעצם מאשרים אותו.
כן, אז בוא נגיד לאדם הנורמטיבי שלא היו לו בעיות בעבר בהחזרים, יעבור את המשוכה בשלום. מי משלם מה בסוף מגיע לכם כסף, אני מניח, על השירות? מי משלם?
מי שמשלם, יש כל מיני שירותים בשוק הזה, ו... מי שמשלם אצלנו הוא בעל המוטיבציה לחסוך את הכסף, וזה הסוחר. הוא גם צריך, אתה יודע, הוא צריך להביא את הערבות הבנקאית, או שהוא היה צריך לתת את המזומן לבעל הדירה. יש לו את המוטיבציה לחסוך את הכספים האלה, להשאיר אותם אצלו. בתהליך הוא משלם בכרטיס אשראי, הוא יכול לעשות את זה ב-12 תשלומים, הוא משלם 5.5% לפני מע"מ מגובה הערבות המבוקשת. נגיד אם הוא רוצה 15,000 שקל ערבות, יוצא לו סדר גודל של 80 שקלים לחודש תשלום, 12 תשלומים, ובזה גובר את הסיפור.
טוב, צריך לציין שהדרישה הזאת של ערבות בנקאית לצערנו נובעת מאנשים שלא היו כל כך בסדר מהצד של הסוחרים, אז לפחות אני מניח שהרבה סוחרים מבינים את הצורך הזה, ואם הם לא מבינים, אז פשוט אנשים פחות נחמדים גרמו לנורמה הזאת, אבל היא נורמה די מקובלת, כמו שאתה אומר.
נכון, נכון. וגם תדע לך שבמחקרים שלנו אנחנו גילינו שהשוק בישראל קודם כל הוא שוק פרטי, בניגוד לשווקים באירופה ששם יש חברות שמחזיקות גם 100,000 דירות לעצמם.
כן.
פה זה שוק פרטי, והמון בעלי דירות מתפשרים על הבטוחות שהם לוקחים. כי אנחנו קודם כל ישראלים, אנחנו מחתמים את האנשים, רואים זוג חמוד או איזה בחור נחמד וכו'. והם לוקחים צ'ק ביטחון שלא שווה יותר מדי כבטוחה. אז אנחנו מאפשרים להעלות את הסטנדרט באופן הזה, שבא בעל דירה אומר, שמה, אני לא צריך להתפשר, אני מקבל את שלי מערבויות ישיר, הסוחר זה לא עולה לו הרבה כסף, הוא לא צריך להשקיף כספים, אז זה באמת win-win.
כן. כן, צריך להגיד, שטר חוב צריך ללכת להוצאה לפועל עם כל מה שכרוך בזה כדי לממש את זה, וערבות בנקאית אוטונומית היא, אתה הולך לבנק, מקבל את הכסף, זה הבדל גדול. זה נשמע הרבה וזה לא הרבה, כי בתי המשפט בארץ עובדים מאוד מאוד לאט, ואם אתה רוצה לפנות דייר, 3 חודשי ערבות זה עוד כלום. זה בצד של מזכירי הדירות, וכמובן מאחלים לכולם שיהיו סוחרים נורמטיביים ויעמדו בהסכם שלהם. איך אתה התגלגלת לתחום הזה?
האמת, קודם כל, מתוך איזשהו ניסיון אישי של, אתה יודע, של שאני שכרתי דירות בעבר, וגם הזכרתי הרבה פעמים, כל השיח הזה על בטוחות תמיד היה מביא את המתח לשולחן המסע ומתן. זה, תביא 3 חודשים, יש את הרגעים האלה שאתה, מה, אתה לא מאמין לי, אני בא לסחור דירה, אני בא, מה עכשיו אני צריך להביא עוד 30,000 שקלים? תמיד היה שיח לא נעים. ועולם המימון והפיננסים זה עולם שאני מאוד אוהב, התעסקתי ובאמת הגעתי לאיזה נקודה שרציתי לפתח משהו בעולמות הפינטק, ומצאתי באמת את האזור הזה שיש בו צורך אמיתי לתת פתרון, שאתה יודע, ברמה שאתה, כמו שאתה עושה ביטוח נסיעות לחול, ואתה שכחת ואתה עושה את זה במטוס, בכיסא, אותו דבר, אתה נכנס לפלטפורמה, אפילו מול בעל הדירה, אתה יכול להנפיק את הערבות, ולא צריך ללכת לבנק ולחכות, וחתימת הסכם אחר כך, זה ממש תהליך שהפך אותו למאוד ידידותי ופשוט.
ואין לו קשר לכדורגל, אתה דוגמה למי ששיחק כדורגל פעם, יש הרבה כאלה שהם לא משחקים כדורגל, הם לא מבינים מה זה, אפילו לנגוח בכדור, תנגחו פעם בכדור, הוא מנופח, כן? תרגישו מה זו, אבל אתה, לך זה עשה טוב בראש, גם כותב ספרים, גם אתה נגד כל התיאוריה.
אני אגיד לך את האמת, לא הייתי אוהב כזה לנגוח. היה לי תמיד בלמים לידי, שהייתי אומר להם, שמע, אם בא כדור גבוה, אתה לך תנגח ואני מאחוריך. שומר עליך.
עכשיו זה מסביר הכל.
שחסכתי כמה נגיחות וזה עזר לי בהתפתחות.
כי אותי משגע פרשני קורסה שכועסים על שחקנים, איזה טבע, כולם פרשנים ומאמני קורסה ולא מבינים מה זה, בוא נה, איזה מין נגיחה זאת, איזה מין הרחקה זאת. תנגיחו פעם בכדור, פעם אחת, נראה לי אחרי זה אתם מפסיקים להיות פרשנים. אתה גם הספר הראשון שכתבת, כתבת כמה ספרים לילדים, נכון? סודות הכדורגל של נועם.
כן, זה סדרה של 4 ספרים. האמת שזה הפרויקט שאני הכי גאה בו, באמת, שולחים לי כל הזמן באינסטגרם, בכל מיני פלטפורמות, תמונות של ילדים קוראים את הספר שלי, אחד מהספרים, וזה באמת רגעים שהכי כיף לי לראות ילדים תופסים את הספר וגומרים אותו ביומיים.
כן.
באמת ספרים יפים.
כי נגעת בתחום שגם מעניין מאוד הילדים.
כן, גם הרפתקאות, גם כדורגל, הכל ביחד, עם המון מסרים חיוביים.
כן.
באמת זה מתנה לילד.
אתה יום אחד תספר שפעם קראו פה ספרים, וילדים היו קוראים ספרים, והורים היו קונים ספרים, ואני מקווה שבאמת באמת אנשים ימשיכו להתחבר לזה, זה כל כך כל כך חשוב, בטח בעידן הדיגיטלי הזה.
לגמרי, אני מסכים.
טוב, אתה צופה במונדיאל אני מניח קצת?
כן, רק בשעות הנורמליות, אני לא מתפתה כרגע לגלוש לשעות הקטנות של הלילה, זה יגמור לי טעם של המחרת, יש לנו הרבה אקשן, צריך לתת עבודה.
לא, זה בסדר גמור, אני פיתחתי גם שיטה של להריץ אחורה, אתה יודע, בכל הפלטפורמות כמעט היום אפשר להריץ אחורה, הכל מוקלט אוטומטית, ומסתבר שכדורגל לא משחקים 90 דקות אם אתה מריץ מהר. אנחנו ניפרד בעוד פאנט שלך שהוא מהמם, וזה המוזיקה, ושמתי פה את שמיים כחולים בסוף השיחה שלנו, וישר שובל על הטכנאי השידור, ישר אמר, וואי, מגניב, שיר נהדר, אמרתי, אתה מכיר? מה קרה לך? היה להיט. באמת היה להיט.
נכון.
המשולש, כמה זה? 20 שנה אחורה?
וואו, 2003. 23 שנים.
וואי, זה ליד ימי סנסירו עליזים.
ממש, ממש נמוך לזה.
זה מדהים. מי שלא יודע, שימו גרשון היה בפועל תל אביב, מיתולוגית. מה זה, הרבע גמר אופה?
כן, רבע גמר, עונות הדאבל.
לא חושב שהייתה קבוצה ישראלית בכדורגל שהגיעה לשלבים כל כך מתקדמים. היינו כפסע מחצי גמר.
ממש.
אז ניפרד בשיר הנפלא הזה. זה אתה, מלי, זוגתך ואחיך.
גם שהיה חלק מהמשולש, נכון.
כן, הוא גם היה מוזיקאי.
כן.
שמיים כחולים במשולש, שמעון גרשון. תודה רבה על השיחה.
תופע שניים. ביי ביי.
ביי ביי. תן לנו. כן, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. התוכנית הנבחרים לא תשודר היום, היא כן תשודר כרגיל ביום שישי הבא. זה הזמן להודות לשובל הלל, טכנאי השידור. איתנו פה על ההפקה אור פרץ, עמל וטרח על ההפקה כל השבוע עידן ריבר, המוזיקה הנהדרת ששמעתם בריחת הלל אבמוביץ'. אני אורה מוקדי, נפרד ברצון שיהיה לנו שקט ונעים ומגיע לנו. שבת שלום, סופה שניים.